יבמות, דף קוף ה', מתחילים בעזרת השם, 28 שורות מלמעלה, מספרת הגמרא, לוי נפק לקרייתה. לוי יצא לכפרים. מה קרה שהוא יצא לכפרים? מספר בתלמוד ירושלמי, דף סמכתת עמוד א', היה מקום ששמו סימוניה. בני המקום באו לפני רבי הקדוש, אמרו לו, אנחנו מבקשים שתיתן לנו רב, שגם יהיה דרשן, גם יהיה דיין, גם חזן, וגם מלמד תינוקות. אחד שיעשה את כל ענייני הקהילה. שלח אליהם את לוי. בתלמוד ירושלמי כתוב שזה לוי בר סיסאי. קיבלו את פניו בכבוד גדול, כבוד מלכים. עשו לו בימה גדולה והושיבו אותה עליה. השיבו אותו על במה גדולה. באו ושאלו אותו שתי שאלות בהלכה. כמו שהגמרא כאן מביאה את השאלות, באו מיני. שאלה ראשונה, גידמת שאין לה ידיים, והיא רוצה לעשות חליצה. בעלה מת בלי בנים, נפלה לייבום לפני אח של בעלה, והוא רוצה להוציא אותה, היא צריכה לחלוץ לו את נעלו. השאלה היא האם היא צריכה לחלוץ דווקא בידיים, או שהיא יכולה לחלוץ בשיניה, מהו שתחלוץ? שאלה ראשונה. והוא לא השיב להם. כאן הגמרא אומרת, לא אבא בידי, הוא לא ידע לענות. שאלו אותו שאלה שנייה בהלכה. הרי בשביל חליצה, חוץ מזה שהיבמה חולצת את נעלו של היבם, היא גם יורקת מולו. יבמה שרקקה דם, מהו? האם זה מועיל? גם זה לא השיב להם, לא היה בידו תשובה. בתלמוד הירושלמי מוסיפים כאן פרט. אמרו, אולי באמת הוא לא יודע הלכות. אולי נשאל אותו שאלה באגדה. אז שאלו אותו שאלה. הפסוק אומר בספר דניאל, שהמלאך אמר לדניאל, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. מה שנגזר בשמיים שרשום בכתב אמת. אז שאלו בני סימוניה את לוי, יש לנו שאלה באגדה. וכי מכלל דעיק הכתב שאינו אמת, וכי יש כתב של הקדוש ברוך הוא שהוא כתוב בשמיים שהוא לא אמת. וגם על השאלה הזאת, לוי לא אהבה בידי, לא ידע תשובות. אז בתלמוד הירושלמי יש תוספת כאן, כאן הגמרא אומרת שלוי אתה שאיל בי מדרשה. הוא בא לבית המדרש לשאול מה התשובה לאותם שאלות. תמיד הירושלמי יש כאן תוספת. בני סימוניה באו לפני רבי ואמרו לו, וכי אדם כזה ביקשנו ממך. אז רבי אמר להם, חייכון, הוא נשבע להם. ברנש דקבתי יאהבת לכון. הבאתי לכם אדם שהוא כמותי. רבי הקדוש מעיד על לוי שהוא כמותו, כמו רבי הקדוש. אבל הוא לא ידע לענות לנו שאלות, לא בהלכה ולא באגדה. אז רבי שלח והביא את לוי. והוא הלך ושאל את לוי את אותם שלוש שאלות ששאלו אותו בני סימוניה, שלהם הוא לא ידע לענות. והתלמוד ירושלמי מספר שכשרבי שאל את לוי את אותם שאלות, לוי בעצמו ידע את התשובות. כאן הגמרא אומרת, אתה שאיל במדרשה, שלוי בא ושאל בבית המדרש, ואמרו לי החכמים בבית המדרש. על השאלה הראשונה, הם אמרו, כן, יכולה לחלוץ, גם אם אין לה ידיים, מי כתיב וחלצה ביד? כתוב וחלצה. גם אם היא חולצת בשיניה, זה גם בסדר. על השאלה השנייה, יבמה שרקקה דם, גם כן. זה נחשב רקיקה כשרה, כי ומי כתיב ורקקה רוק, שמשמע דווקא אם זה רוק לבד, לא, כתוב ורקקה, וירקה בפניו, משמע גם אם זה דם, אבל חייב להיות שיש בזה קצת רוק. אז אם כן, זה רקיקה כשרה. וכן על השאלה השלישית, אבל אגיד לך, רשום בכתב אמת, וכי יש כתב שאמת וכתב שאינו אמת, לא קש, זה לא סותר. כאן, מה הכוונה כתב של אמת? בגזר דין שיש עמו שבועה. שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יקיים את גזר הדין, ואת זה הוא לא מבטל, את זה הוא מקיים. אפשר לבאר למה זה נקרא אמת? כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אז אם כן, ברגע שזה נחתם, יש בו שבועה, אז זה נחשב כתב שיש בו אמת. וכאן מה שכתוב, כתב שאינו אמת, זה בגזר דין שאין עמו שבועה, שזה הקדוש ברוך הוא יכול לבטל על ידי תפילה שעם ישראל מתפללים, כדי רב שמואל בר עמי, דאמר רב שמואל בר עמי, אמר בשם רבי יונתן, מניין למדים שגזר דין שיש עם השבועה, שאינו מתקרע, שנאמר, לכן נשבעתי לבית אלי, אלי הכהן, הבנים שלו, סופר עליהם בנביא, שהיה פגם בהתנהגות שלהם של זלזול בקודשים, הקדוש ברוך הוא נשבע, אם מתכפר אבון אלי, אפילו בזבח ובמנחה, עד עולם, לא יועילו להם קורבנות, והאבון שלהם לא יתכפר. בתלמוד ירושלמי, שמסופר שלוי ענה בעצמו לרבי הקדוש את אותם תשובות לשלוש שאלות, אז רבי שאל אותו, ולמה לא אגבתינון? למה לא ישבת להם את אותם תשובות? אתה הרי ידעת. ענה לו לוי יסוד נפלא ביותר. אתה יודע למה לא ישבתי? כי באמת לא, שכחתי את התשובות. וכעת אני זוכר אותם. איך ייתכן שאז שכחתי וכעת אני זוכר? כי הם עשו לי בימה גדולה. על ידי זה הוא הגיע לגאווה. הושיבו אותי עליה ותפח רוחי עליי, לכן שכחתי. אבל כעת, אחרי שהוא כבר נמצא במקום כזה, הוא לא במקום של גאווה, אז הוא זכר את כל התשובות. הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל האבון של בית אלי, לא התכפר להם אפילו בזבח ובמנחה עד עולם. אמר רבא, שהוא בעצמו היה מצאצאיו של אלי הכהן, תדייק מהלשון של הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה, דווקא בזבח ובמנחה אינו מתכפר, הגזרה שנגזרה על בית אלי, אבל מתכפר הוא בדברי תורה, על ידי לימוד התורה אפשר כן לכפר, אפילו על האבון של בית אלי. אביי אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בגמילות חסדים. באמת גם רבא שאמר שמתכפר הוא בתורה, וגם אביי שאמר מתכפר הוא בגמילות חסדים, שניהם מדי בית אלי קעתו, הם היו צאצאים של בית אלי הכהן. ושניהם עשו את מה שהם בעצמם דרשו. רבא דעסק בתורה, חי 40 שנים. חי 40 שנה, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא חי שיטין שנין, הוא חי 60 שנה. אז יש כאן שתי נקודות. נקודה ראשונה, לפי איך שמתבאר שהאבון של בית אלי היה בזה שהם זלזלו בקודשים, אפשר לפי זה לבאר מה הסיבה שהאבון שלהם לא מתכפר בזבח ובמנחה, כי אם הם עצמם זלזלו בזבח ובמנחה, אז אם כן, זה עצמו לא היה יכול לחפר להם, כך אפשר לבאר. אבל דבר נוסף, יש כאן נקודה שנייה שמקשים קושייה עצומה, הרי יש משנה מפורשת, משנה הראשונה במסכת פאה, יש אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, זאת אומרת, השכר העיקרי שלו נשאר לו לגן עדן בעולם הבא, אבל הוא אוכל פירות בעולם הזה, ביניהם זה גמילות חסדים ותלמוד תורה, ושם כתוב תלמוד תורה כנגד כולם, שתלמוד תורה זה יותר מגמילות חסדים. אז אם כן, איך ייתכן, אם רבא עסק בתורה, ואבאי עסק גם בגמילות חסדים, באותו זמן שאבאי עסק בגמילות חסדים, מה עשה רבא? הוא ביטל את הזמן? לכאורה הוא עסק באותו זמן בתורה, ואם תלמוד תורה הוא יותר גדול מגמילות חסדים, איך ייתכן שאבאי חי 20 שנה נוספים? הרי רבא עשה מעשה גדול יותר, כי תלמוד תורה הוא יותר מגמילות חסדים. אלא מבארים, על פי מה שמובא בהרבה מקומות בש"ס, שרב יוסף, לא עלינו, נהיה חולה ושכח את כל תלמודו, ואבאי תלמידו היה יושב איתו ומזכיר לו את כל מה שהוא שכח. כמו שיש הרבה פעמים שהרב יוסף אומר, לא שמיע לי השמעת, לא שמעתי את השמועה הזאת. אבאי אומר לו, את אמרת לני אלן, אתה אמרת לנו את זה, אמרת ני אלן, על זה אמרת לנו, הוא הזכיר לו. מבארים שאלה היה הגמילות חסדים שהוא עשה. הוא עשה עם התורה שלו גמילות חסדים. ואם כן, כשזה תורה וגמילות חסדים ביחד, בוודאי שזה גדול יותר מאשר תורה בלי גמילות חסדים. תנו רבנן, משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מתים כבן 18 שנה, לא הגיעו לגיל 20. רבנו חננאל אומר במסכת ראש שנה דף י"ח שהגזרה על בית אלי היה שהם ימותו לפני גיל 20. אגב, רואים מכאן גם כן דבר מעניין, שרבא עסק בתורה, חי כפול, אבל במקום 20 הוא חי 40. ואבאי עשה גם בגמילות חסדים, חי עוד פעם כפול, דיינו, עוד 20, במקום 40, 60. הכל התווסף להם בעוד 20, בעוד כפול. בכל אופן, הם היו מתים כבן 18 שנה, אותם משפחה בירושלים. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. הוא היה הנשיא של עם ישראל בזמן חורבן בית שני. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, שמא ממשפחת אלי הכהן אתם, שעליהם נאמר, וכל מרבית ביתך ימותו צעירים, ימותו אנשים לפני שהגיעו לגיל 20. יש לי בשבילכם מיצה. לכו ועסקו בתורה, ובזכות זה תחיו יותר שנים. הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותה משפחת יוחנן על שמו של רבן יוחנן בן זכאי, שנתן להם את אותה עצה, ובזכותו הם חיו. אחת השאלות, השאלה בדברי הגדה ששאלו את לוי, שהפסוק אומר, אגיד לך את הרשום בכתב אמת, שם בשמיים, וכי יש כתב שאינו של אמת? והתשובה הייתה שיש הבדל אם זה גזר דין שיש עמו שבועה, שאז הוא לא בטל, או שאין עמו שבועה ואז הוא בטל. אמר רב שמואל בר אוניה, אמר בשם רב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? לא חותמים לעולם גזר דין על ציבור. שואלת הגמרא, מי אמר שאינו נחתם? והכתיב, הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, כי גם אם תחבסי את אבונייך, את אבונך בנטר, שזה חומר ניקוי, ותרבי לך סוג אחר של חומר ניקוי שנקרא בורית, נחתם אבונך לפניי. דהיינו, משמע שאי אפשר לנקות את האבון הזה, והגזר דין לא ייבטל, אפילו שזה גזר דין של ציבור. אלא, ודאי שגזר דין של ציבור נחתם, בחותמת. אלא רב שמואל ברוניה, מבאר, מניין שאפילו גזר דין של ציבור שנחתם, בכל זאת מתקרע, אפשר לקרוא את גזר הדין, שנאמר, מי כהשם אלוקנו, בכל קוראינו אליו, בכל זמן שנתפלל אליו, הוא יקבל את התפילות שלנו, כשאנחנו ציבור, ויבטל ויקרא את גזר הדין. שואלת הגמרא, והכתיב, דרשו השם בהימוצאו, כך אומר הנביא ישעיהו, משמע שיש זמן מסוים שהוא נמצא, רק אז אפשר לדרוש את השם, לא קשה, זה לא סותר. ביחיד. אדם יחיד שמתפלל, יש את הזמן שאז הקדוש ברוך הוא נמצא לקבל את תפילתו. אפילו בגזר דין שיש עם השבוע כמובן. סתם, והם יכולים להתפלל כל הזמן, אין ספק, הקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא כל הזמן כל דבר. אבל גם גזר דין שיש עם השבוע, יחיד יש לו כוח לבטל אותו בזמן שהקדוש ברוך הוא בהימוצאו. בציבור, ציבור בכל קוראינו אליו, תמיד יכולים לבטל גזר דין אפילו שנחתם וגזר דין שיש עם השבוע. יחיד, הימת, מתי הכוח של היחיד הוא כמו כוח של ציבור שיכול לבטל אפילו גזר דין שנחתם בחותם המלך, מלכי המלכים שחותמו אמת וזה גזר דין שיש עם השבוע? אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, אלו 10 ימי תשובה, 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מראש שנה עד יום הכיפורים, אותם 10 ימים, אז ליחיד יש כוח של ציבור, הוא יכול לקרוע גזר דין שיש עמו שבוע. בדף קופדלד הבנו ששלחו לי לאבו עד שמואל, שלחו לאביו של שמואל, שיבמה שרק ירקה ולא עשתה חליצה, כבר היא נאסרת על האחים והיא אסורה להתייבם, אלא היא זקוקה לחליצה מושלמת. אז שלחו לו הנחה נוספת, יבמה שמה הרקיקה שלה הייתה, היא רקיקה דם, ועל זה לבד היא נאסרת בייבום ותחלוץ, לפי שאי אפשר ליריקה של דם בלא שיש שם גם קצת צחצוח רוק. שואלת הגמרא, מי טבעי? קושייה ממשקין של זב, זה נקרא אדם שתמה בתומת זיווה, אז יש מה שנקרא מעיינות הזב, זה השם של זה, מעיינות הזב, ש כל מיני משקים שיוצאים מגופו, שזה כמו רוק, מרגליים וכדומה, שזה מטמא טומאת אב הטומאה, מטמא אדם וכלים, טומאה חמורה. שזה טומאה חמורה כמו הזב עצמו. יש לו דין של אב הטומאה למשקין של זב. יכול שיהיה דם היוצא מפיו ומפי העמה טמא, כמו הרוק ומי רגליו, תלמוד לומר, זובו טמא, זה מיעוט. דווקא הרוק ומי רגליים מטמאים בטומאה החמורה. ואין דם היוצא מפיו ומפי העמה טמא אלא טהור, אז רואים מכאן שיכול להיות רק דם בלי רוק, כי אם היה רוק זה היה לבד אמור לטמא. מתרץ את הגמרא, אין הכי נמי, אתה צודק באמת. יש מציאות שהזב יורק רק דם בלי טיפת רוק. ויש מציאות שחייב להיות שיש שם גם טיפת רוק. מה ההבדל? לא קשיא. כאן, בחליצה, מה שאמרנו שאם יורקת דם, חייב להיות שיש שם גם קצת רוק, ולכן זה נחשב יריקה לעניין חליצה. מדובר במוצצת, שקודם מוצצת את הדם בפה, ואז היא יורקת, אז חייב להיות שעל ידי זה יוצא קצת רוק. אבל כאן, בזב מדובר בדם ששוטט מהפה מאליו, ובזה אין שום צחצוח של רוק יכול להיות, ועל זה, זה לא מטמא טומאת מה שנקרא מעיינות הזב, בטומאה חמורה לטמא אדם וכלים. למדנו במשנה, חרש שנחלץ וכולי, דהיינו, יבם שהיה חרש שאינו שומע ואינו מדבר, החליצה פסולה. וכן, יבמה שחולצת ליבם קטן, החליצה היא פסולה. כשהמשנה אומרת שהחליצה היא פסולה, והיא לא אומרת שזה לא חליצה בכלל, זה הכוונה שהחליצה אמנם לא מתירה את היבמה לנסה לאחרים, אבל היא כבר נאסרת על היבם גם כן. זה מועיל לאסור אותה על האחים של בעלה. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, זו המשנה שלנו שאומרת שכשיבמה עשתה חליצה ליבם קטן, החליצה פסולה, דיינו שהיא נאסרת על היבם, אלה הם דברי רבי מאיר שסוברים שחליצה של קטן בן 9 זה נחשב כמו שיבם גדול נותן ליבמה גט, וזה אוסר את היבמה בייבום על האחים. אבל חכמים אומרים, החליצה הזאת אינה חליצה בכלל כשעושים לקטן. אין חליצת קטן כלום, ואפילו הקטן עצמו יכול לייבם עדיין כשיגדל. למדנו במשנה, יבמה קטנה שחלצה וכולי, אז למדנו שכשהיא תגדל, היא תצטרך לחלוץ שוב. ואם היא לא תחלוץ שוב, החליצה שהיא עשתה כשהייתה קטנה, פסולה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, המשנה הזו שאומרת שיבמה קטנה שחלצה, זה חליצה פסולה, זאת דברי רבי מאיר דאמר, שהפסוק אומר, ואם לא יחפוץ האיש, איש כתוב הפרשה, הכוונה גדול ולא קטן. לכן דווקא יבם גדול שייך אצלו שהחליצה תהיה קשרה. ומה לגבי יבמה? מקשינן אישה לאיש, כי בהמשך כתוב גם ועלתה יבימתו השערה. אז יש הקש בין היבם ליבמה, כמו שהיבם צריך דווקא להיות גדול, כך גם יבמה דווקא אם היא גדולה החליצה קשרה, אבל כאן כיוון שהיא קטנה החליצה פסולה. אבל חכמים אומרים, מכיוון שרק לעניין היבם איש כתוב בפרשה, כתיב בפרשה, לא כתוב לעניין האישה, והם לא לומדים את ההקש בין היבם ליבמה, ולכן אישה, דהיינו היבמה, בין אם היא גדולה ובין אם היא קטנה, גם אם היא קטנה והיא חלצה, חליצתה קשרה. מן חכמים, מי הם אלה שחולקים על רבי מאיר? לדעתו של רבי יוסי היא. הוא זה שסובר שחליצה של קטנה קשרה. איך מצאנו שזה דעתו של רבי יוסי? מספר את הגמרא. דרבי חייא ורבי שמעון בר רבי, אבו יתווה, ישבו בבית המדרש ועסקו בתורה הקדושה. פתח חד מיניו ואמר, אחד מהם פתח ואמר, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה, ייתן את עיניו על הקרקע, כותב רש"י, דבר נפלא, כלפי ארץ ישראל. שיתפלל כלפי ארץ ישראל. דשכינה אתם קיימה, השכינה נמצאת בארץ ישראל. כי דכתיב, כמו שנראה בהמשך, הנה שנאמר, הגמרא מביאה את זה פה, הפסוק המרגש, שנאמר בחנוכת בית המקדש הראשון, שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שבכל מצב שיהיה לעם ישראל שמזדקקו לישועה, שהקדוש ברוך הוא, התפילות שלהם יעלו דרך המקום הזה, דרך בית המקדש, והתפילות יתקבלו. ויאמר השם אליו, כך אומר הפסוק בנביא מלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, עד עולם, גם עד היום הזה. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, גם היום הזה. עיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. וכאן הגמרא אומרת שזה לא רק בבית המקדש, אלא ייתן עיניו למטה, ורש"י מוסיף כלפי ארץ ישראל. בכל ארץ ישראל נאמר הפסוק הזה, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ככה משמע ברש"י מפורש. לכן ייתן את עיניו למטה, לארץ ישראל. אחד אמר שהמתפלל צריך שייתן את עיניו למעלה, אל השמיים. שנאמר, נישא לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים. ככה שניהם, היה ביניהם ויכוח. הדעה האחי והאחי, בזמן שהם ישבו ועסקו בנושא הזה, איכן העיניים של המתפלל צריכים להיות למטה או למעלה? אתה רבי ישמעאל ברבי יוסי הגיע לפניהם לגביו. אמר לו, שאל אותם, במה יסקיתו? באיזה נושא אתם עוסקים? אמרו לי, בעניין התפילה, איכן עיניו צריכות להיות של המתפלל? אז רבי יוסי ורבי ישמעאל ברבי יוסי אמר לו, אני אומר לכם מה שאמר אבי רבי יוסי, כך אמר רבא, המתפלל צריך שהוא ייתן עיניו למטה. לא ישים את עיניו למעלה, מה אתה נותן את עיניך למעלה? מה, הקדוש ברוך הוא נמצא רק בשמיים? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא גם כאן בעולם הזה, כך לכאורה אפשר לבאר. בכל אופן, מה שהוא אמר להם, צריך שייתן את עיניו למטה כלפי ארץ ישראל, וליבו למעלה אל השמיים. כדי שיתקיימו שני מקראות הללו שהזכרנו. טוב, הם מדברים על התפילה, הדאחי בינתיים. כנראה הוא ישר, רבי ישמעאל ברבי יוסי, דיבר עם התלמידים, היה בכניסה של בית המדרש. עדי אחי, בינתיים שמדברים, אתה רבי למטיבתא, נכנס רבי הקדוש לבית המדרש, כדי לומר את השיעור. אינהו, רבי חייא ורבי שמעון ברבי, דאבו כלילי, היו קלים, קלי רגליים, יכלו מהר ללכת למקומם ולשבת. יטיבו בדוכתיו, ישבו מהר במקומם. רבי ישמעאל ברבי יוסי, אגב יוקרי, מכיוון שהוא היה בעל בשר, הווה מפסה ואזיל. לקח לו קצת זמן להגיע למקומו. אמר לי אבדן, שאומרים שזה אבא יודן, שהיה מתלמידיו של רבי, הוא נתן הערה לרבי ישמעאל ורבי יוסי, כשכולם כבר יושבים בשיעור, ותלמיד אחד הולך, זה נראה כמו שהוא מפסע מעל כולם. כולם יושבים והוא עומד. אז הוא אומר לו, מי הוא זה שמפסע על ראשי ים קדוש? למה אתה הולך? אולי יתכוון שישב במקומו איפה שהוא כעת נמצא, ולא ילך ויתקדם לכיוון המקום המכובד שהוא ישב בסמוך לרב. יושבים כל אחד לפי גדלותו בתורה, יותר קרוב אל הרב. כך נראה. כך היה על כל פנים אצל רבי יוחנן. מסתבר שזה גם היה אצל רבי. אמר לי, אז רבי ישמעאל ברבי יוסי ישיב לאבדן. אתה שואל מי זה שהולך? אני ישמעאל ברבי יוסי, זה שמעלך. שבאתי ללמוד תורה מרבי, אני רוצה להגיע למקום כדי לשמוע את הדרשה של רבי. אז אבדן אמר לי, לרבי ישמעאל ברבי יוסי, וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי? והיעבץ מבאר, מה, למה לא? אומר שהוא ראה אותו שהוא מפסע על ראשי עם קדוש, והוא לא חושש לכבוד תלמידי חכמים, לפי כך הוא, לא, הוא סבור שהוא לא ראוי ללמוד תורה מרבי. בהמשך נראה שהמשפט הזה שאמר אבדן, זה היה לשון הרע, והוא נענש על זה, בצרת, ועוד דברים נוראים. כמה צריך להיזהר מה מוצאים מהפה כשמדברים לבני אדם. אבל בכל אופן, השיב רבי ישמעאל גם על השאלה הזאת שאבדן שאל אותו. אתה שואל אותי אם אני אגון ללמוד תורה מרבי? וכי צריך להיות קרוב לדרגה של הרב בשביל ללמוד מן התורה? וכי משה רבינו, שהיה האדם הגדול ביותר, וכי הוא היה אגון ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה, אתה יודע מה ההבדל בין הצדיק הגדול ביותר לבין הקדוש ברוך הוא? ייתכן שההפרש הוא גדול יותר מההפרש ביני לבין רבי. איך לכאורה נראה שהוא התכוון לומר? אז אבדן שאל את רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר לי, וכי משה אתה? אתה מחזיק את עצמך משה רבינו? אז רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר לי, לאבדן, וכי רבך, הרי זה גם היה רבו, אבל הוא אמר לו, וכי רבך, כך הכניסו משמיים בפה של רבי ישמעאל ברבי יוסי שיענה. וכי רבך אלוקים הוא? אמר רב יוסף, זה שרבי ישמעאל ברבי יוסי אמר, וכי רבך אלוקים הוא, כשהוא התכוון על רבי, ובעצם רבי היה לא רק רבו של אבדן, אלא גם רבו של רבי ישמעאל, למה הוא לא אומר רבינו, זה משמיים הכניסו לו את המילה הזאת לפה. במקום רבינו, הוא אמר רבך, כדי להניש את רבי הקדוש. שקל רבי למטרפסי, הוא קיבל את גמולו, שהוא לא מיכה באבדן, שהוא ביש את רבי ישמעאל ורבי יוסי. דקה אמר לי, משמיים הכניסו לפה של רבי ישמעאל, שיאמר לאבדן, על רבי, רבך. והוא לא אמר, רבינו או רבי. ישמעאל ורבי יוסי, נראה שהוא כן הלך והתיישב במקומו, הדעה אחי, באמצע, את יאיבמה לקמי דה רבי. בא יאיבמה לפני רבי לקבל חליצה מהיבם. אמר לי רבי לאבדן, פוק בדקה, תצא, תבדוק, האם יש לה שתי שערות, האם הביאה סימנים, והיא כבר לא קטנה והיא יכולה לחלוץ. לבטר דנפק, אחרי שאבדן יצא לבדוק, אמר לרבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, כך אמר אבא, רבי יוסי בר חלפתא, מה שכתוב, ואם לא יחפוץ האיש, שזה נאמר שאם הוא לא רוצה לייבם אז הוא חולץ, איש כתוב בפרשה, דווקא מתי אנחנו אומרים שצריך יהיה איש, דהיינו גדול ולא קטן, זה דווקא באיש, בזכר, אבל אישה, בין אם היא גדולה ובין אם היא קטנה, יכולה לחלוץ, כך אמר רבי יוסי. אז רואים מכאן אגב שרבי יוסי הוא החכמים שחולקים על רבי מאיר. כן, הרי איך התחלנו את כל הנושא הזה? תחילת העמוד, הבאנו את דברי המשנה שחליצה של קטנה זה חליצה פסולה, אז רב יהודה אמר בשם רב, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים שדווקא לעניין הזכר צריך שהוא יהיה גדול, אבל קטן פסול. אבל לעניין האישה, לעניין היבמה, גם קטנה כשרה. ושאלנו מי זה חכמים? רבי יוסי. הנה פה אנחנו רואים שזה מה שרבי יוסי אומר. שכך אמר אבא, רבי יוסי, מה שנאמר איש לעניין חליצה, זה דווקא לעניין הזכר. איש כתוב הפרשה, אבל אישה, בין אם גדולה, בין אם קטנה, יכולה לחלוץ. אז כשרבי שמע את ההלכה הזאת, אמר לי, אז הוא קרא לאבדן ואמר לו, תחזור. לא צריכה, לא צריך לבדוק אם היא גדולה. כבר הורה זקן, רבי יוסי הורה, שגם אם היא קטנה היא יכולה לחלוץ. כשאבדן חזר, כמפסה אבדן ועתי, הוא פסע גם כן משהו מקודם מהיר לרבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא כעת בעצמו, כשהוא רצה לחזור למקומו, כולם יושבים, וזה נראה כמו שמפסה על ראשי התלמידים. אמר לרבי ישמעאל ברבי יוסי, אתה אמרת לי שאסור לפסוע על ראשי עם קדוש. תלוי מי. לי היה מותר לפסוע על ראשי עם קדוש, כי הם הרי זקוקים לי. מי שצריך לו עם קדוש, יפסה על ראשי עם קדוש, כי אני מחדש להם הלכה. הם זקוקים להלכות שאני אלמד אותם. אבל מי שאין צריך לו עם קדוש, אבדן שהוא לא היה זקוק, לא היו זקוקים לחידושים. נקרא את הלשון של הגמרא, שאין צריך לו עם קדוש. אסור פה להוסיף אפילו מילה אחת, כי אין לנו השגה בגדולתם של אותם קדושי עליון, אבדן, רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי הקדוש, כל אלה אין לנו בכלל שיג ושיח בגדלותם, אנחנו רק מספרים כמו שכתוב. אז רבי הסכים באמת עם דבריו של רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואמר לי רבי לאבדן, קום בדיחותך, באמת תעמוד במקומך, אל תפסע על ראשי עם קדוש. תנה, באותה שעה שאבדן זלזל ברבי ישמעאל ברבי יוסי, והוא אמר עליו לשון הרע, מי הוא זה שמפסע על ראשי עם קדוש? נצטרה אבדן, הוא נהיה מצורע, כי הרי נגעים, אחד מהסיבות שהם באים זה הלבון לשון הרע, מסכת ערכין דף ט"ז, י"ז. ותבעו לו עלינו שני בניו, ומענו שתי קלותיו מענו בבעליהם. קיבל עונשים נוראים על זה שהוא הוציא מפיו דברים, מה שהוא אמר. אמר רב נחמן בר יצחק, כל העונשים שקיבל אבדן זה רחמים וחסד. בריך רחמנה דכספי לאבדן באי אלמה. ברוך הבורא הרחמן שהביא את הביזיונות האלה לאבדן והניש אותו בעולם הזה והתכפר לו בעולם הזה ולא המתין לו עם העונש בעולם הבא. למדנו שרבי יוסי סובר שקטנה יכולה לחלוץ. אמר רבי עמים, מדבריו של ברבי, הכוונה של הגדול בדורו, רבי יוסי, נלמוד, קטנה חולצת בזמן שהיא כבר יש את הדעת קצת להבחין. בגיל שנקרא גיל הפעוטות, שזה גיל 6 או 7, תלוי לפי החריפות של הילדה. רבא אמר, לא. קטנה לא יכולה לחלוץ עד שתגיע לעונת נדרים. לגיל שבו אם היא נודרת נדר, הנדר חל. וזה שנה לפני שהיא מגיעה לגדלות. דיינו, בגיל 12 ויום אחד, היא כבר נחשבת שהיא כבר לא קטנה. אז שנה לפני כן, מגיל 11 ויום אחד, היא כבר נקראת בעונת נדרים, ומאז אם היא נודרת נדר, הנדר חל, ומאז היא יכולה לחלוץ לפי רבא. והלכתה להלכה, לא מקבלים את דבריו של רבי יוסי שקטנה יכולה לחלוץ, אלא דווקא אם היא גדולה היא יכולה לחלוץ, עד שתביא שתי שערות. אחורה כמו דברי רבי מאיר. במשנה למדנו שהחליצה לפי דעת חכמים, התנא הראשון, צריכה להיעשות על ידי שלושה דיינים. אם היא חלצה בשניים וכולי, אם היא חלצה בשניים חליצתה פסולה. אבל אותו זוג, רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר, אגב, הם שניהם קבורים במירון, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן הסנדלר. הם שניהם מכשירים. שאפשר לעשות חליצה אפילו אם אין שלושה דיינים. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר בשם רב נחמן, אין הלכה כאותו הזוג, רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר, אלא כן צריכים שלושה דיינים. שואלת הגמרא, מה רב נחמן צריך לומר את זה כאן? ואמר רב נחמן, רב חדא זמנא, הוא כבר אמר, אמר רב יוסף בר מניום, אמר בשם רב נחמן, הלכה שחליצה צריכה בשלושה דיינים. עונה הגמרא, צריכים לומר את זה פעמיים. דית מערך כמיתא, אם היה נאמר, הדין הראשון שצריכים שלושה דיינים לחליצה ואמינא, הייתי אומר, הנה מילי, לכתחילה צריכים שלושה דיינים. אבל אם דיעבד עשו על ידי פחות משלושה, אפילו תרי, אפילו שני דיינים כשרים, כמה שמלן רב נחמן, אין הלכה כאותו הזוג שמכשירים בדיעבד שניים, אלא אפילו בדיעבד החליצה פסולה. וישמעין, רב נחמן, אין הלכה כאותו הזוג שאומרים שגם על ידי שאם היא חלצה בשניים, חליצת הכשרה, הייתי אומר, אלא הלכה כאותו הזוג, אלא כמו תנא קמא שחליצה בשלושה, ואבא אמינא שמה שמועיל שלושה דיינים זה דווקא דיעבד. מה יכול להיות יותר טוב משלושה? תחילת פרק מצוות חליצה, דף קוף א', שמה נאמר שלפי דעתו של רבי יהודה צריכים חמישה דיינים. אז היינו סבורים, אבל לכתחילה ליבאי חמישה דיינים, צריכה, לכן צריכים את האמרה של רב נחמן, שמספיק שלושה אפילו לכתחילה. האמת שבמשנה הבאנו מעשה שחלצו בינו לבינה בבית האסורים, ולא היה אפילו דיין אחד שראה את החליצה. ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר. זאת אומרת שלפי רבי עקיבא לא צריך אפילו דיין אחד שיהיה נוכח בשעת החליצה. שואלת הגמרא, בינו לבינה מידנה, איך מועיל חליצה בין היבם ליבמה? הרי צריכים שיהיה לפחות שני עדים, אין דבר שבערבה פחות משניים. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, בינו לבינה הכוונה שזה לא היה בבית דין, אבל מדובר שהיו עדים. ועדים רואים אותו מבחוץ, הם הסתכלו אולי מהחלון או דרך הפתח והם ראו את החליצה. הם יכולים להעיד שהייתה חליצה, אבל לא צריך דיינים. איבא אלו, מה ההסבר, מה הפירוש הפשוט של המשנה? שהחלצו בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר. מה היה בבית האסורים? החליצה או מה שרבי עקיבא הכשיר? מעשה שחלצו... איבא אלו, מעשה שחלצו בינו לבינה אבראי, שהחליצה הייתה מחוץ לבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא, שהוא בעצמו היה בבית האסורים, כמו שהגמרא מספרת, מסכת ברכות אף סמך א', שלמד תורה ברבים, כשמלכות רומי אסרו את זה, ולכן שם אותו בבית האסורים. עוד דילמה, מעשה שחלצו בינו לבינה בבית האסורים, החליצה עצמה הייתה בבית האסורים. אמר רב יהודה אמר בשם רב, שני הדברים היו בבית האסורים. בבית האסורים היה המעשה שהיבם חלץ בינו לבינה בנוכחות עדים. וששאלו את השאלה לפני רבי עקיבא, לבית האסורים במעשה כשהוא שעה שם, אז שאלו אותו מה ההלכה, האם החליצה כשרה, והוא אמר שהחליצה כשרה. עד כאן דף קוף ה'.